אנחנו היום בעצם בעוד השלמה של המהלך שראינו. הפסוק: שירו להשם כל הארץ, בשרו מיום אל יום ישועתו. לעומת שתי הסגולות הנפלאות ששתה לקדוש ברוך הוא בשורש הקדושה של כנסת ישראל, שנתן על ידי זה לישראל את היסוד המשיחי והיסוד הנבואי. ראינו את זה אתמול, אל תיגעו במשיחי, נביאי אל תראו. היסוד המשיחי הוא החוסן הנצחי, המביא את הגאולה ואת אור הישועה האמיתית. דגש פה על אמיתית מהבחינה הזאת שזה מה שנקרא בתכלס. כן, המשיח, מה שדיברנו אתמול, הוא מביא את הגאולה באופן ממשי, באופן ממשי, שתבוא באחרית לכל היצור כולו, שבשביל כך העולם כולו כבר הוא שווה בהווייתו, ושמחת המציאות מוכרחת להתגבר על ידי הזכר המרומם והנערץ של מגמת ההוויה כולה, שתצא לאור על ידי אורו של משיח, שהוא מוכרח להתגלות, כי כבר ישנו עצור במשיחי השם אבות העולם, שמופיעים בסגולתם המשיחית בכנסת ישראל כולה בתור ענפי נשמותיהם. אני רוצה רגע פה, כמו תמיד, כדי לא לקרוא יותר מדי ולהסביר את החלק הראשון של הפסוק. למה שירו להשם כל הארץ? כל הארץ, לפעמים הארץ זה ארץ ישראל, ולפעמים הארץ בתהילים או בדברי הימים זה כל העולם. במקרה הזה זה כל העולם. ולמה כל העולם כבר צריך לשיר היום? כי הפוטנציאל של הגאולה, של המשיח, הוא כבר פה. כי כמו שראינו אתמול, האבות נקראו משיחים מהבחינה הזאת שהם בעצם התחילו בעולם את הפעולה של המשיח. כי הפעולה של המשיח זה עולם מתוקן ועולם טוב ועולם מאמין, ועולם של מידות טובות ושל מעשים טובים ושל צדק ושל יושר ושל חיבור, דבקות אלוקית. וזה הם התחילו את המהלך הזה לא רק על עצמם, כמו שהזכרנו אתמול, זה לא נוח, אלא זה רצון באמת שכל העולם מתמלא מזה. עכשיו, דבר שכבר נמצא בפוטנציאל, אתה כבר רואה אותו בעיני רוחך, כי הוא כבר קיים. לכן אתה יכול לשיר היום.
אז למה באמת
זה? מה?
אז למה העולם לא אומר את השירה?
אנחנו קוראים לעולם להגיד שירה. עכשיו, זה תדוי כל אחד כמה הוא מחובר לחזון הזה. מה שהרב קוק מסביר זה למה, מה פתאום אתה קורא לאנשים לשיר? כי למה אתה רוצה שאני אשיר? מה קרה? יש איזה משהו שמח שקרה, שאני אשיר? הקריאה לשמוח, כן? לשיר זה מבטא איזשהו שמחה. השמחה, תראו, יש פה דבר יותר עמוק. הרי יש בעולם הרבה ייאוש. בוא נדבר על זה. יש בעולם הרבה ייאוש, כי אנשים הרבה פעמים שואלים את עצמם מה התכלית פה של כל העסק הזה פה, מה, לאיפה זה הולך? יש כל כך הרבה דברים קשים, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה זה, שלפעמים אתה מייאש. כשאתה מיואש, אתה עצוב, אתה לא שר ולא שמח, ואתה בכלל אין לך כיף, אין לך בכלל שום חדוות חיים, לקראת מה כל הסיפור הזה עולה. אז האמירה פה היא אמירה מאוד משמעותית. היא אומרת, תשירו, כל הארץ, כל העולם תשירו, כי יש עתיד גדול לעולם, יש עתיד מתוקן לעולם. איפה אני יודע את זה? כי כבר זה התחיל. יש פה כבר מי שעובד על זה. זה התחיל עם האבות, עם ישראל כולו, בעיקרון, אמור להמשיך את הדבר הזה, וברוך השם, עם ישראל מתקדם בכיוון הזה, בטח בדורות שלנו, חוזרים לארץ, כבר מרגישים כבר משהו מתקדם בכל תהליך התיקון הזה של העולם, וגם בעולם, גם בעולם יש כל מיני תיקונים שכבר רואים אותם. העולם פעם היה כמה שהוא, יש בו עוד אכזריות ורשע היום, אבל פעם היה הרבה יותר. היה הרבה יותר. יש בכל זאת משהו בעולם שמתעדן, משהו בעולם שמתקדם, יש יותר זכויות לאנשים, יש יותר הסתכלות על האנשים שקשה להם, שיש להם אנשים ששונים בחברה, משתדלים... נכון, משתדלים יותר לפתור את הבעיות בין העמים, לא במלחמות, אלא בדיבורים ובזה. עדיין, כמובן, לא הכל מתוקן וטוב, אבל יש כבר כיוון. על כל פנים, כתוצאה מההסתכלות המשיחית הזאת, אז יש פנייה, שירו להשם כל הארץ. חלק השני של הפסוק, והסגולה הנבואית היא המודיעה את המציאות של הישועה, איך היא הולכת ומתפתחת. על ידי דרכי השם במהלך ההוויה, שהם מתגלים על ידי בחיריו, יחידי הסגולה, מקבלי רזי הנבואה. וכל יום ויום הרי הוא מקרב אל המטרה הקדושה של עושר העולם והצלת האדם, שהיא, שימו לב לביטוי הבא, מאוד מאוד חשוב, שהיא ישועת השם באמת. הרי תשימו לב, כתוב כאן, בשרו מיום ליום, מה? ישועתו. ישועתו של מי? ישועתו של הקדוש ברוך הוא. חור הישועה שלנו. מה זה ישועתו? מה, אתם הולכים להושיע אותו? אנחנו הולכים להושיע אותנו. אלא מה? אמו אנוכי בצרה. כן, לא, זה הפשט, אבל הוא, הרב קוק פה אומר, מדייק את הפסוק, ספרו מיום ליום את ישועתו. ישועתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול הוא נושע יחד איתנו. עכשיו ברור שהוא עצמו כן גדול מעל זה והוא שלם כל הזמן והוא לא צריך שום... אבל ההתגלות שלו פה בעולם, כל עוד היא חסרה, הכיסא שלם, הכיסא לא שלם, השם לא שלם, כן? כי יד על כס יא, במקום יוד קי וו קי זה יוד קי, ובמקום כיסא זה כס. כשהגילוי שלו לא שלם, אז כאילו הוא לא שלם, כביכול. והישועה שלנו זה גם הישועה שלו, כי הוא רוצה את התיקון של העולם, וככל שהעולם מתוקן יותר, אז בעצם גם הוא כאילו מתוקן יותר. זאת אומרת, הגילוי שלו מתוקן יותר. עכשיו, מי שעושה, מי שמבשר, ששימו לב, לבשרו. בשרו מיום ליום ישועתו. מבשר הישועה זה הנביא. המשיח, כמו שראינו אתמול, הוא עושה את הישועה בעצמו. כלומר, הוא יותר עובד, נקרא לזה, כמו שראינו על האבות, הם היו גם נביאים וגם משיחים, אבל הם היו לא רק מבשרים, לא רק מדברים, לא רק קוראים לאנשים, אלא הם גם עשו את זה כחיי יום-יום בתוך המציאות. הנביא הוא מבשר. הוא כל הזמן מחזק את העולם ואומר לו, העולם יהיה מתוקן, תהיו טובים יותר, תראו את המהלך האלוקי בעולם, ולכן הדגש פה זה מיום ליום. מיום ליום זה תראו את המהלך הזה שהולך בעולם, המשיח, מי שהוא בבחינת משיח, הוא עובד, הוא עושה את העבודה עצמה. הנביא כאילו עומד בצד וכאילו, ואומר לך, תסתכלו על התהליך, תהליך מתקדם, מיום ליום התהליך מתקדם, תראו איזה דבר גדול יש לנו פה, תזרמו עם זה, תלכו עם זה, ולכן הוא אומר, כן, הסגולה הנביאית היא מספרת איך זה הולך ומתפתח. הם מקבלי הנבואה מקרבים את המטרה הקדושה של ישועת השם באמת, שירו להשם כל הארץ, בהתאמת הקדושה של אורו של משיח, שגם ביותו גנוז בכוח די לו להעשיר, כן, מלשון עושר, את היש כולו בעושר כבודו, ולעומת הכוח הנבואי המדריך את הבריאה מידי לכתה למטרתה הנשגבה, בשרו מיום אל יום ישועתו. אז מישהו בבחינת משיח, כלפי זה נאמר הרישה של הפסוק, שירו להשם כל הארץ, תהיו בטוחים בגאולה, תהיו בטוחים בתיקון של העולם, כי יש פה מי שעובד על זה, יש פה, זה התחיל עם האבות ויש מי שממשיך את זה, מבחינת החלק הנבואי, החלק הצד השני של האבות, שהם היו גם נביאים, כלפי זה, בשרו מיום אל יום משעתו, תספרו בעולם, תראו בעולם את התהליך שהעולם עובר, ואגב זה ממש דבר שאפשר לראות אותו, יש גם מחקרים שמראים את הדבר הזה. תראו לדוגמה בעולם כמה משטרים דיקטטורים היו פעם וכמה יש היום. דוגמה, פעם היו המון המון משטרים דיקטטוריים. משטר דיקטטורי כידוע זה משטר שמנהיג עריץ אחד פשוט שולט ועם אין לו מה להגיד, ואנחנו רואים את זה עוד קצת, עוד קיים, כן, בכמה מקומות, אסד כזה בסוריה, ש90% 90% שם הם בכלל, הוא 10% של אלאווים או משהו כזה, שמכיר קצת את הסיפור שם בסוריה.
יש סונים ויש...
אז לפי דעתי אסד הוא שייך למיעוט של 10%. שיעים ואלאווים. נדמה לי שהוא מהאלאווים שהם 10% פחות מהמדינה. הוא שולט שם כבר עשרות שנים. אבא שלו. אז יש עוד כאלה. כשהיינו צעירים, מי שזוכר, היה בלוב, היה מועמר קדאפי. הוא היה... משוגע על כל הראש, באמת, ידעו, ממש משוגע, אבל היה שליט יחיד, היה הורג, היה עושה שם מה שהוא רוצה. מאז שהוא דח, ואני חושב שהוא מת אחרי זה, אז יש שם כמה שבטים, שם בלגן, שם סיפור שם של כל מיני זה, אבל זה כבר לא, זה כבר לא, זה כבר לא עריץ אחד. בקיצור, בסדר, אנחנו מכירים את העולם, יש עדיין, יש עוד כמה כאלה, כאן גם ברוסיה זה עוד לא... שמעתי השבוע משהו, איזו ידיעה בחדשות לפני שבוע, שפוטין עכשיו קיבל משהו לעוד איזה... זה שינה איזה משהו בחוק, שהבחירה שלו עכשיו לעוד איזה 15 שנה, משהו כזה, כאילו... זה משהו... קיצור. אז... אבל באופן כללי, בעולם זה ברור שלאט לאט זה נופל. הדברים האלה לאט לאט נופלים, הם לא עומדים. יש בזה משהו כמובן מאוד מתוקן, שהשלטון עובר לעם, דמוקרטיה, ושומעים את כל, נגיד, כל הרשתות החברתיות. משהו, אתם ככה גדלתם כבר לתוך הדבר הזה, מי שקצת יותר מבוגר, שפעם כאילו, לא יכול מה להגיד, היום כל אחד יכול, איך קוראים לזה? צייץ, כן. כל אחד יכול לצייץ, כל אחד יכול להגיד, ובסוף זה דברים שהם, לפעמים הם מחלחלים, והמנהיגים קוראים את זה, שומעים את זה, זה עושה להם משהו. זאת אומרת, יש פה, בסוף יש פה משהו אמיתי, שומעים את האנשים, לא רק את השלטון. זאת אומרת, בכל מיני תחומים יש פה התקדמות יפה בעולם, אז הנביאים מבשרים, אומרים, תסתכלו, יש פה תהליך, יש פה כיוון חיובי, תמשיכו אותו. מישהו בבחינת משיח עושה את זה גם בפועל ביום יום, בעזרת השם מהם, שניהם ביחד, יוצא תיקון גדול שאליו מבט אופטימי וחיובי על התהליך, על התיקון של העולם. טוב.